שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, מדבר שלמה לוינשטיין. פרשת ויחי תשפ"א, אומר יעקב אבינו ליוסף, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ויקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. האמת היא שלכאורה את זה יעקב אבינו היה צריך להגיד בקטע הקודם, כשהוא קרא ליוסף והוא והוא מבקש ממנו שיקבור אותו בארץ ישראל. שם הוא היה צריך להגיד את זה, הרי מיד בתחילת הפרשה הוא אומר לו, שים נידך תחת יריחי ועשית עמדי חסד ואמת על נת יגברני במצרים, ושם הוא מבקש שהיא שווה על זה ולא אומר כלום. עכשיו הוא קורא לו והוא אומר לו, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, את בואי אליך מצרים, עלי הם אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרתי בית לחם. אומר רש"י, ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם, ולא בחורף אלא בקיץ, ובכל זאת לא לקחתי אותה, לא, אפילו לא הולכתיה לבית לחם, וידעתי שיש בלבך עליי. אבל דע לך שעל פי הדיבור כבר תהיה שם, שתהיה לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזר אדן. והיו עוברים דרך שם, יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר, כל ברמה נשמע נאי וכי תמרורים, והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אם כן, אז את הדבר הזה שהוא מבקש עכשיו כביכול סליחה, או שהוא מסביר את עצמו ליוסף, הוא אומר לו, אני יודע שיש בלבך עליי, את זה הוא היה צריך להגיד עוד קודם, כשהוא מבקש שיקבור אותו בארץ ישראל. זה היה הזמן. למה באמצע הוא הולך הביתה יוסף, ואז יעקב קורא לו פעם שנייה ואומר לו, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים, עלי הם אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי, כלומר אני מעלה אותם לדרגה של שבטים. ואז הוא אומר לו, ואני בבואי מפדן. את זה היה צריך להגיד כבר קודם כשהוא בא להתנצל. ועוד יש כאן לקשות, כתוב כאן ברש"י, ואני בבואי מפדן ויודע אני שיש בלבך עליי. יודע אני שיש בלבך עליי. מה יש בלב? מה פירוש מה? אמא שלי זה חפץ חשוד? אמא שלי מתה, חפרת בור באמצע הדרך, הכנסת אותה פנימה, מה זה חפץ חשוד? מילא לא לקחת אותה למערת המכפלה, אבל למה ככה באמצע הדרך? למה לא הבאת אותה לפחות לבית קברות של בית לחם? נו, ומה התשובה? התשובה היא, על פי הדיבור כבר תהיה שם, כדי שכשיהיה נבוזרדן מגלה את ישראל, מתי זה יהיה? בעוד 600 שנה, אז היא תהיה לבניה לעזרה, והיא תתפלל עליהם. אתה יודע שהבן שלך כל כך סובל? מפטירת רחל עד פטירת יעקב עברו 49 שנה. כשרחל נפטרה, יוסף היה בן 7. וכשמכרו את יוסף הוא היה בן 17, אז 10 שנים עברו. אחר כך עוד 22 שנה הוא היה במצרים, אז זה כבר 32 שנה. ואחרי זה עוד 17 שנה יעקב במצרים, זה 49 שנה. 49 שנה אתה יודע שהבן שלך מרגיש רע, אתה יודע שיש לו בליבו, למה לא אמרת כלום? מה הסוד הגדול? למה לא סיפרת לו, תשמע, קברתי אותה שם מפני שכך הקדוש ברוך הוא אמר לי? למה להשאיר את זה סוד, ולהשאיר את הבן הכי אהוב שלך, עם מוגלה בלב? עם כאב לב? למה לעשות את זה? והתשובה היא, כאשר יעקב אבינו קורא לראובן, ואומר לו, ראובן בחורי אתה כוחי וראשית עוני, אתה הבן הגדול שלי, ולכן יתר שאת ויתר עוז. אומר רשי, ראוי היית להיות יתר על אחיך בכהונה. לשון נשיאות כפיים, לכן זה נקרא יתר שאת. ויתר עוז במלכות, כמו ויתן עוז למלכו. אז ראובן אמור להיות גם כהן וגם מלך. אבל הוא הפסיד את הכל. למה? כי פחז כמיים. אומר רשי, הפחז והבעלה אשר מהרת להראות כעסך, כמיים הללו הממהרים למרוצתם. לכך, אל תרבה ליטול כל היתרונות הללו שהיו ראויות לך. ומהו הפחז אשר פחזת? שאתה הזזת את המיטה שלי, וכולנו יודעים את הסיפור, שרחל היא הייתה עקרת הבית, והמיטה של יעקב אבינו תמיד הייתה באוהל של רחל. כאשר נפטרה רחל, לקח יעקב אבינו את מיטתו והעביר אותה לאוהל של בלהה שפחת רחל, וראובן טבע את כבוד אמו. אמר ראובן, אם אמא שלי היא אולי הייתה פחות מאחותה, אבל לא פחות משפחת אחותה. ולכן מה עשה ראובן? לקח את המיטה של אבא שלו והעביר אותה לאוהל של לאה, אמא שלו. זהו, זה נקרא פחז כמיים. לכן אל תותר, אני רואה שאתה לא מתאים. האדם שהוא פחז, שהוא לא חושב, שהוא לא מתון, הוא לא יכול להיות מלך. אז אל תותר, כי עלית משכבי אביך. זהו. עכשיו אני רוצה לשאול. יש מפעל ענק שמייצר שנים רבות, יש לו כמובן מנכ"ל למפעל הזה, ויש לו כמובן גם בעל הבית. שנים רבות המנכ"ל תפקד מצוין, הוא אחראי על הייצור, הוא אחראי על היבוא ועל הייצור, הוא אחראי על המשכורות של העובדים, הוא מנכ"ל. אחרי 20 שנה של עבודה, יום אחד פרצה שריפה במפעל, ואז היה לחץ עצום, המכבי אש כן הגיעו, לא הגיעו, הם באו מהצד הזה, הם באו מהצד ההוא, פה לא קיבלו, וכולי בלגן. כל הזמן טלפונים עם הבעל הבית, ומרוב לחץ, המנכ״ל אמר מילה לא לעניין. בעל הבית מאוד כעס, כיוון שהוא כעס, אז הוא פיטר אותו. אומרת לו אשתו של הבעל הבית, למה פיתרת את המנכ״ל? אז הוא אומר, כי הוא דיבר איתי דברים לא בסדר. אומרת לו אשתו, תגיד, מי אמר לך שהבא בתור יותר טוב? אז הוא אומר, כי הוא לא דיבר איתי דברים לא בסדר. אומרת לו אשתו, בסדר, ביום יום גם הקודם היה מצוין, אלא מה קרה? פרצה שריפה. אז אם אתה רוצה לראות שהמנכ״ל השני יותר טוב, אז אתה צריך גם עוד פעם לעשות שריפה, ואז תראה איך הוא מתנהג בשריפה. מה, סתם להחליף מנכ״ל בשביל היום-יום? היום-יום היה מצוין עם המנכ״ל הקודם. למה לך לקחת אחד חדש וללמד אותו את כל העבודה? היא צודקת. היא צודקת. אם אתה מחליף מנכ״ל בגלל שבמצב מצוקה הוא לא עמד בזה, אתה צריך ליצור עוד פעם את אותו מצב מצוקה כדי לבחון את המנכ״ל החדש, אם הוא כן עומד בזה. בא יעקב אומר לראובן, ראובן, אתה צריך להיות מלך, אתה צריך להיות כהן, אבל אני לוקח לך את זה, אתה יודע למה? כי אתה פחז כמיים. אומר ראובן, אבא, יפה מאוד. לא מגיע לי, אתה צודק, אבל למי אתה הולך לתת את זה? והתשובה היא, ליוסף. אומר לו ראובן, אבא, בחנת אותו? אני גם מניח תפילין, גם אני שומר שבת, אלא מה, פעם אחת קרתה שריפה, ותבעתי את כבוד אמי, זה היה במצב של לחץ. את יוסף בחנת בכזה מצב לחץ? אומר לו אבא שלו, כן. כבר 49 שנה שאני בוחן אותו. כבר 49 שנה הוא לא תובע את כבוד אמו. כבר 49 שנה הוא לא שאל אותי, אבא למה? ואני יודע זה כואב לו, אבל הוא לא שאל אותי. זה הסיבה שיעקב לא גילה ליוסף. דוגמה לזה מצאנו אצל דוד המלך. הקדוש ברוך הוא שלח את שמואל הנביא להכתיר או למשוח את שמואל, את שאול המלך למלך. ואז שאול המלך יוצא למלחמה, והנביא שמואל אומר לו, אתה לא תתחיל את המלחמה עד שאני לא אבוא. ואני אקריב קורבן, ואז אפשר יהיה לצאת למלחמה. אבל שמואל הנביא התעכב יום, יומיים, ארבעה, חמישה, שבוע ימים. החיילים התחילו לברוח. אמרו, זה לא יושיינו זה. מה, הוא מחכה, מחכה, אין לו אומץ. ראה שאול שהחיילים מתחילים לברוח, אז לקח שאול ואלה בעצמו את הקורבן. הוא בעצמו אלה את הקורבן. ואז הגיע הנביא ואמר לו, הסכלת עשור, ואיבדת את המלוכה. אני שומע, אני מאבד את המלוכה. ומי מקבל את זה במקומי? בפירוש מי? רעך, טוב ממך. הטוב ממני? בחנת אותו? התשובה היא כן, הקדוש ברוך הוא בחן את דוד באותו ניסיון בדיוק. כשדוד שאל את הקדוש ברוך הוא ללכת להילחם בפלישתים, הוא אמר לו, כן, אבל לא חזיתית. תלך באיגוף ותהיה במערב מאחורי העצים. ואל תתחיל את המלחמה עד שתשמע את הרוח נושבת ומזיזה את ראשי העצים. דוד המלך הלך לשם, והוא נמצא ליד הפלישתים, הוא הרי במערב. בכל רגע נתון, הפלישתים יכולים לגלות אותו ואת החיילים שלו ולשחוט אותם. והחיילים אומרים לו, המלך, זה חוט השערה שתופסים אותנו, הורגים אותנו, בוא. ודוד המלך אומר להם, אלף פעמים למות ולא להיות רשע רגע אחד בעיני הקדוש ברוך הוא. וככה יצא שדוד המלך עמד באותו הניסיון שנבחן שאול. רק שאול לא עמד בניסיון, ודוד כן עמד בניסיון. ככה מחליפים מנכ״ל. עכשיו נבין, כשבא יעקב אבינו ומבקש מיוסף, תקבור אותי בארץ ישראל, הוא לא אומר לו אף מילה. אבל אחר כך בפרק ממחת, כשהוא אומר לו, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. כלומר, אני עושה אותך אב, אתה אחד מהשבטים, אתה הופך לדרגת אב, הבנים שלך יש להם דרגה של שבטים. אני נותן לך את הבכורה, את הפי שניים, אתה מקבל שני שבטים. ועל מה, למה? התשובה היא, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, והאקבריה שם בדרך אפרתי בית לחם, ויודע אני שיש בליבך עליי, ואתה שתקת 49 שנה, עמדת במבחן, הנה לך הבכורה, עמדת במבחן של פח הזקמיים. וזה נפלא מאוד. עכשיו, רק נוסיף, באמת מאיפה היה ליוסף הכוח לעמוד בניסיון הזה? זה הרי כאב לב עצום. מה, ככה קוברים את אמא שלי? זה כאב לב, ילד מרגיש עם זה רע. אז למה הוא שתק? והתשובה היא, יוסף ידע שהאבא שלו הוא אדם גדול. וכשאדם גדול עושה משהו, הוא יודע מה הוא עושה. האפשרות היחידה שאני יכול להגיד לו משהו, זה אם אני חושב שאולי הוא לא יודע את כל הנתונים. אז כשיוסף מביא את הבנים שלו להתברך אצל יעקב, יעקב לא רואה כלום. כתוב עיני ישראל כבדו מזו, כן לא יוכל לראות. אז מה עושה יוסף? הוא לוקח, הוא מבין שאבא ירים את הידיים נורמלי. אז הוא לוקח את מנשה הגדול ושם אותו בצד שמאל ואת אפרים בימין. כי הם עומדים מול הידיים של יעקב. ממילא כשיעקב ירים את יד ימינו וישים אותה, איפה הוא ישים אותה? על ראש מנשה שעומד עכשיו בשמאלו. ואז פתאום הוא רואה שאבא מחליף את הידיים. אז הוא חשב לעצמו, הרי אבא לא רואה. ואם אבא לא רואה, אז הוא, אז הוא פשוט מחליף את מעקם את הידיים, כי הוא חושב שהם עומדים מנשה בצד ימין ואפרים בצד שמאל. אז הוא אמר לו, אבא, זה לא ככה, אני עמדתי אותם הפוך. ועל זה מה הייתה התשובה של יעקב? ידעתי בני, ידעתי. גם הוא יגדל. וגם הוא יהיה לעם. אבל אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. מה פירוש? מאפרים עומד לצאת יהושע, שהוא יהיה, מה, יעמיד חמה, יגיד שמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון. אז בעצם מה מונח במילים ידעתי בני, ידעתי? את מה שאתה חושב שאני לא יודע שהם עומדים הפוך, ידעתי. ידעתי בני, רק ידעתי עוד כמה דברים שאתה עוד לא יודע. מה אתה לא יודע? אני יודע גם מה יהיה בעוד 300-400 שנה כשיהושע יעמיד את החמה. שמש בגבעון דום. ואת זה אתה לא יודע. אז ממילא ככה, אדם גדול עושה משהו והנתונים מונחים לפניו. אז מה השאלה? מה יש לדבר? הוא יודע מי אמא שלי. הוא יודע איפה צריכים לקבור, הוא יודע הכל, הוא החליט לקבור אותה פה, אני, מה יש לי לדבר? כואב לי זה כואב אולי, לחשוב עוד מותר לי. אבל להגיד, להעביר ביקורת, לעשות מה שעשה ראובן, שעשה מעשה, העביר את המיטה של יעקב, אם אדם גדול עושה משהו, הוא יודע מה הוא עושה. אם אני חושב שהוא לא יודע את הנתונים, אני יכול להעביר, להגיד לו, אבא, הנתונים הם שונים. הוא יכול להגיד לי, אני יודע את הנתונים, ידעתי בני, רק אני יודע עוד כמה דברים. אני רואה מה שאתה לא יכול לראות, אני רואה גם מה יהיה בעוד 350 שנה. יצא ממנו יהושע ויגיד שמש בגבעון דום, ויהיה כזה קידוש השם בכל העולם כולו. זה נקרא ראייה רוחנית, מה שהשכל הנורמלי לא יכול לתפוס בכלל שקיים דבר כזה, אבל זה דבר שקיים. זה דבר שקיים. ואם כן, כך גם יובן מה שכתוב בהתחלת הפרשה, והנה וייר ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, אז הוא ראה אותם. פסוק אחר כך, והנה ישראל כבדו מזו כן לא יוכל לראות. אז אם הוא לא רואה, איך הוא ראה אותם? מה התשובה? הוא לא רואה כלום, הוא עיוור. אבל עיני הרוח שלו, מה שהוא רואה, אין אף בן אדם בעולם שרואה. הוא ראה שמזה יצא ירובעם בנבט, ומזה יצא יהוא ובניו. אז הוא שאל אותו, מי אלה? מי אלה שלא ראויים לברכה? ועל זה יוסף אמר לו, דווקא הם כשרים, והראה לו שהוא ניסה בקדת וקדין, הראה לו את השטר כתובה, ושטר נישואין, ושטר אירוסין, הכל בסדר אבא. וביקש יוסף רחמים על הדבר, וחזרה רוח הקודש, ואז בא יעקב ומברך אותם. זה נקרא לראות לא בעיניים בשרניות, אלא בעיני רוח, בעיניים רוחניות. אלה הדברים הם פשוטים. סיפר לי השבוע הרב איינהורן, הרב המנהל של סמינר בית בינה בירושלים, לפני המון שנים, כשהוא, הרב איינהורן, עוד היה בחור, הזמינו אותו להגיד דרשה באיזה בית ספר, בבני ברק. והיו שם, אחרי הדרשה, שני ילדים שנדבקו אליו. אחד בחור יתום, ואחד רגיל. היתום הזה, אמא שלו רצתה שילמד בישיבה תיכונית. והשני, בחור רגיל. סוף כל סוף הם ביקשו ממנו שיכניס אותם אל הסטייפלר, והוא לקח אותם. הוא הכניס אותם לסטייפלר, והסטייפלר את היתום הזה בירך, הוא ידע שהוא הולך לישיבה תיכונית, הוא אמר לו, אתה תלמד טוב ותהיה תלמיד חוכם גדול. והשני, הוא הגיש את היד לסטייפלר, והסטייפלר לא נתן לו יד. רק במקום יד, הוא הרים את האצבע ואמר לו, אני מזהיר אותך, אני מזהיר אותך, שלא תחלל שבת. הוא אומר, זה היה נורא, נורא. לזה הוא נתן יד, ליתום הזה, ובירך אותו שיהיה תלמיד חוכם גדול, ולזה הוא לא נתן יד, רק הזהיר אותו שלא יחלל שבת. עכשיו, מה הקשר? מה היה בסוף? זה היתום הזה, אחר כך הלך לישיבה, ונהיה תלמיד חוכם גדול, ועד היום יושב ולומד, והשני היה במרץ. מהחשובים במרץ. איך הסטייפלר ידע? זה נקרא לראות בעיני רוח, ידעתי בני ידעתי. את מה שאתה יודע גם אני יודע, רק אני יודע עוד כמה מאות שנים קדימה. אותו הדבר סיפר לי עוד הרב איינורן, שהוא הלך עם מישהו לבקש ברכה אצל רב חיים אחרי כמה הרבה שנים שלא היה ילדים, ורב חיים אומר, נו, אפשר לחשוב על אימוץ, אימוץ זה גם דבר טוב. טוב, יצאו משם. אומר לי, למחרת ביתי מצלצלת אליי ואומרת שחברה שלה שכבר 15 שנה אין לילדים, בעלה היה אצל רב חיים ושאל אולי כדאי לאמץ, ואז רב חיים אמר לו, אתה יודע איזה בעיות יש באימוץ? בעיות של ייחוד, אם תיקח בת אז לך יש בעיה של ייחוד, אם תיקח בן אז לאשתך יש בעיה של ייחוד, השם יעזור, יהיה לכם לבד. והבת מצלצלת לרב איינורן ואומרת לו, אבא, ככה רב חיים אמר להם, מה הכוונה? זה כדאי. אז אמר לה, ביתי, אתמול הייתי אצל רב חיים עם מישהו אחר, ואז פתאום רב חיים שכח את כל הבעיות שיש באימוץ, הוא המליץ לו לאמץ. תגידי לה שתעשה לחיים, יהיה לה ילד, רב חיים אמר להם. ושוב אתה מסתכל, אתה אומר, מה, מאיפה זה בא? מאיפה הידע הזה? זה נקרא, ועיני ישראל כעבדו מזוקן לא יוכל לראות, אבל ויר ישראל את בני יוסף. הוא לא רואה מה רק מה שיש לפניו, הוא רואה עוד מאות שנים קדימה. ואז הוא מספר לי עוד סיפור. יש בן, בת שיש לה שלושה ילדים, בנים. והוא הולך לרב חיים והוא אומר לו, הרב, רק שלושה ילדים? ורב חיים אומר, נו, מה רע בשלושה? אז הוא אמר, אבל זה רק שלושה בנים. הוא אומר, אז אין להם עדיין את המצווה, צריך בן ובת. נו, השם יעזור. ולשנה הבאה נולדה בת. כן? מה רע בשלושה ילדים? לעומת זאת, בן אחר, תשעה ילדים נולדו, תשעה ילדים נולדו, 10 שנים אחרי החתונה היה 9 ילדים. ואז הוא הלך לשאול את רב חיים, מה לעשות? קצת מתחיל להיות קשה. אז רב חיים אמר, מה, יש לך 9? שם יעזור, יהיה לך עוד 9. ועכשיו זה כבר 17 שנה אחרי החתונה, כבר יש 16 ילדים. מה זה הדבר הזה? זה נקרא, וייר ישראל את בני יוסף. סיפרתי את זה לידידי הרב יעקב רונפמן. אז הוא אומר לי, אני אספר לך הדבר שהיה לי עם הרב שטיינמן. הרב יעקב רונפמן הוא רב, באים אליו כל מיני בעיות. בא אליו בחור וסיפר שהוא נפגש והוא כבר התארס. והוא לא סיפר שהוא לוקח כדורים. שאלה, אחרי שנעשה כבר המעשה, הוא כבר מאורס. האם עכשיו לספר שהוא לוקח כדורים? אז הוא אמר, אני אשאל את הרב שטיינמן. הוא הלך לרב שטיינמן. והוא מספר לו את הסיפור הזה, הרב שטיינמן אומר ככה בכעס כזה, ככה זה היום, הוא לא מספר לה, והיא לא מספרת לו. אז הוא אומר, אבל הרב, אז שהוא יספר עכשיו? הוא אומר, כן, ככה זה היום, הוא לא מספר לה, היא לא מספרת לו. הוא חזר חזרה, והוא אומר לבחור, אתה יודע, אני הבנתי מהרב שטיינמן שהתשובה שלו הייתה לא לספר. חודשיים אחרי החתונה, הבחור הזה מגיע לרב יעקב ברונפמן ואומר לו, אתה יודע מה התברר? שאני והיא, יש לנו את אותה בעיה ושנינו לוקחים את אותו כדור. אז מה זה, מה הולך כאן? מה הולך כאן? זה ויער ישראל את בני יוסף. אבל לבני ישראל כבדו מזוקן. הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים. הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים. ככה זה עובד. מוריי ורבותיי, נעבור לעוד משהו אחד. שאל אותי השבוע הרב שלום רוטלוי. שאל אותי, כתוב שיעקב בירך אותם, אז הוא שם את הידיים, הוא סיכל את ידיו. אבל איזה יד הוא שם קודם? יד ימין, על הראש של אפרים. ואת יד שמאל, אחר כך, הוא שם על הראש של מנשה. כשיוסף רואה את זה, כתוב שהוא ניגש ליד ימין ורצה להוריד אותה. רגע, רגע, תוריד קודם את יד שמאל. יד שמאל נמצאת מעל היד ימין. מה, לא שמת לב? הכתוב מפורש בתורה. נקרא את הפסוק ונראה שזה ממש מטריד השאלה הזאת. כתוב כאן כך. וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר. ואת שמאלו על ראש מנשה. כלומר, מה המצב הפיזי כרגע? שיד שמאל נמצאת מעל יד ימין. ואז הוא מברך אותם. ואז כתוב, וירא יוסף כי ישיד אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירא בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים. מה, רגע, רגע, קודם תוריד את יד שמאל. אתה ניגש ישר ליד ימין? תשובה מספיק טובה אין לי, אבל מה שהוא רצה להגיד, כי יש כאן עוד שאלה. כתוב שהוא סיכל את ידיו יעקב, ואז, אחרי הסיכול ידיים, אז... הוא בירך אותם, ואז וירא יוסף. רגע, ואיפה היית עד עכשיו? הוא כבר בירך אותם. אז הוא אמר, כתוב בגמרא שהמברך לא יתבונן, סליחה, שהמתברך לא יסתכל על המברך. אז ממילא הוא אומר, יוסף, כתוב, ויברך את יוסף ויומר, האלוקים, המלאך הגואל אותי מכל רע. אז זאת אומרת, הברכה לילדים זה הברכה ליוסף, אז אם יוסף מתברך אז הוא לא מסתכל, ואם הוא לא מסתכל הוא לא ראה. וכשהוא הרים את העיניים וראה, יכול להיות שיעקב כבר הספיק להוריד את יד שמאל, אז רק נשאר את יד ימין. ככה הוא אמר, זה תירוץ, השאלה הרבה יותר טובה מהתירוץ, ואנחנו נשאר בזה, ושיהיה לכולם שבת שלום והרבה הצלחה, רפואה שלמה ובשורות טובות.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.